פרק ד' פסוק למד ה. אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אני חושב שלמדנו כבר את המחצית הראשונה של הפסוק, נדמה לי בשני שיעורים. אתה הוראת לדעת. עד כאן למדנו. בסדר? זה היה קצת מסובך, קצת מורכב. עכשיו אנחנו צריכים לעבור אל התוכן. מה הוראת לדעת? כן, אנחנו דנו בשאלה, מה פירוש לדעת? מה פירוש הוראת? לדעת זה לא דבר פשוט, לדעת. האם זה אומר דרך ההיגיון הפילוסופי, או עד רבה דרך השראה נבואית, או עד רבה בהופעה מיסטית, או במסורת, כן? המושג לדעת הוא מושג מאוד קשה להבנה, וראינו את הפרשנויות השונות, ומדוע יש פרשנויות שונות. זוכרים כל זה? כן.
אבל מה פוסק שזה, אתה
ראית
שזה לא מלשון הוראה?
מלשון הוראה. ואז מה תהיה, מה יהיה הפירוש לדעתך?
אתה צריך להורות לדעת.
אז זה צריך להיות, אז זה צריך להיות כתוב, אתה הוראית. כלומר, ה-ו, רש י-ת-ו. הוראת זה שורש רש א-ה, ראו. בסדר? טוב. אתה הוראת זה הופעל. הדעת. עכשיו אנחנו עוברים אל החלק השני של הפסוק, כי השם הוא האלוהים. זה החלק האמצעי. החלק השלישי גם יסבך אותנו, כנראה, אין עוד מלבדו. אבל מה הכוונה כי השם הוא האלוהים? זה ביטוי מאוד לא ברור. נגיד בעברית מודרנית, המושגים האלה מתחלפים זה בזה. אתה שואל אדם, מה זה אלוהים? נגיד זה השם. מה זה השם? זה הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? זה הסיבה הראשונה. וכדומה, כן? כוח עליון, הכל מתחלף. נכון? לפי ההנחה, שממילא אף אחד לא יודע על מה הוא מדבר, אז הוא שילמה להילחם על זה.
זה בריחה
מלהיפגש? לא, זה לא בריחה מלהיפגש. אין אפשרות להיפגש. כלומר, צריך להבין דבר מאוד מאוד מהותי. יש הבדל בין התפיסה המנטלית, קטגוריות החשיבה, של תקופת הנבואה, לעומת התקופה של אחרי הנבואה. אנחנו בעידן הפוסט-נבואי. עכשיו, אחד הדברים שקיבלתי מרבותיי, שכדי להבין מהי הנבואה, הדבר הראשון שצריך לדעת, שהיא לא קיימת היום. אם שוכחים את הנקודה הזאת, יש איזו אי הבנה בסיסית, כי הנטייה הטבעית של האדם זה להשוות לדברים שהוא יודע, אינטואיציות שהוא מכיר, השראות שהוא שמע עליהן. אז זה יכול להיות שירה עליונה, או יגידו שהנביא נדחף מכוח תביעת הצדק שפעמה בליבו, ועוד כל מיני דברים כאלה, שרחוקים מלהיות מהותה של הנבואה. מובן? אז זה צריך להבין. ממילא, כיוון שאנחנו בעידן שבו האלוה איננו גלוי אל עולמו, ממילא צורת החשיבה משתנה. לכן אין לנו מושג היום, בלי מאמץ כמובן, בהבחנות בין השם, אלוהים, האלוהים וכדומה. בסדר? אז צריך להבין מה פירוש הדבר? כי השם הוא האלוהים. בשפה של הנבואה. כי בשפה, הייתי אומר, הפוסט-נבואית, היו אומרים שזה אומר שהאלוה של היהודים זה האל באמת. משהו כזה. השם, שהוא אלוהי היהודים, הוא האלוהים באמת ולא האחרים. משהו כזה. ואז תהיה הפרשנות של אין עוד מלבדו, אין מלבדו אלוה. בסדר? אבל אם אנחנו מבינים את העברית המקראית, זה בדיוק הפוך. האלוהים, אתה יודע מה זה. אבל אתה לא יודע שהשם הוא האלוהים. מגלים לך, אתה יודע מי זה האלוהים? זה השם. הבנתם מה שאני אומר? כלומר, אם אני אומר לך, תשמע, יוסי הוא הגנב. אז ידעת שיש גנב, רק אתה לא ידעת שזה יוסי. כלומר, הידיעה שיש מישהו שגנב, היא עובדה ידועה. רק לא היה לנו זיהוי. אז כשמשה אומר, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוהים, האלוהים שאתה מכיר. שאתה מכיר אותם. לא שאתה מכיר אותו. אז שמת לב שאתה לא שמת לב למה שאני אמרתי עכשיו. אמרתי שהשם הוא כל האלוהים שאתה כבר מכיר אותם. אז כך שאלוהים זה לא יכול להיות מקור הכוחות. אלא זה הכוחות עצמם. זה פנתאיסטי להלאה. זאת אומרת שההוויה רוויה באלוהות, או אם נדייק באלוהויות. בסדר? יש הרבה אלוהים. זאת אגב המשמעות של הביטוי האלוהים כשהוא בא בה הידיעה. תשימו לב בכל מקום בתנך שכתובה המילה אלוהים בלי ה, זה מתייחס לאלוהי, זה מתייחס לאלוהי אמת. כשכתוב האלוהים בה, יש תמיד קונוטציה של ריבוי ונטייה לאלילות. בסדר? הבנתם או לא? מה?
כשאומרים בסליחות האלוהים, למה אתה מתכוון?
כשאומרים בסליחות
השם הוא האלוקים.
השם הוא האלוהים. נכון. זאת אומרת שהשם הוא האלוהים, ולא שהאלוהים הם השם. הבנת אותי? אני חוזר. שאלת אותי מה פירוש הביטוי השם הוא האלוהים, שמופיע פה, שמופיע בסליחות. כן? פירושו שהשם הוא האלוהים, ולא ההפך, לא שהאלוהים הם השם.
אבל למדת איפה שאומרים מוסיפים את ההה?
נכון. ההה זה לשון ריבוי. למשל,
אני
אתן לך דוגמה. זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. נכון? כך כתוב בפרשת משפטים?
כן.
מה זה זובח לאלוהים? היית צריך להגיד זובח לאלוהים. נכון? אלא מה? זובח לאלוהים זה בסדר. כן, כתוב שיתרו בא לתת עולה וזבחים לאלוהים. אבל אם אתה זובח לאלוהים, הכוונה לאלים הרבים, אז יחורם. נכון? זאת אומרת שכשאני אומר האלוהים, זה לשון ריבוי. אולי אני אסביר את זה קצת יותר. יש בנפש של האדם, בכלל, כל אדם בעולם, יש תביעה פנימית לאחדות. אדם לא אוהב לחיות בקרע פנימי, בדואליות. לא אוהב את זה. ולכן יש נטייה טבעית אצל האדם לנסות למצוא את היסוד המאחד גם באלוהים שלו. בסדר? אבל זה לא תמיד עובד. וזאת מדוע? בגלל, וכאן אני רוצה קצת להקדים איזה נקודה, אז אני צריך לדורש תשומת לב מרובה. יש בתוך האדם הטבעי שתי עקרות שמתרוצצות. מצד אחד, אני רואה את עצמי בתור אישיות. אני מישהו. נכון? כל אדם הולך בעולם והוא יודע שהוא מישהו. ולכן יש לו גם נטייה לראות את האלוהים. גם כן בתור מישהו. מצד שני, הוא רואה בעולם את הטבע. והוא רואה שגם בקרבו יש נתונים טבעיים, ושהנתונים האלה הם לא מישהו, הם משהו. הם סתמיים, חסרי אישיות. לפי העיקרון הידוע, שכשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? כלומר, זה סתמי. זה עולם ללא דיאלוג, ללא מפגש. נכון? בסדר? העגבניות מתרסקות בלי שהם התכוונו. בסדר? אז יש עולם. ואז אני מזהה את האלוה שמחיה את הטבע כאלוה אחר. מובן? הוא לא יכול להיות אלוהי האישיות, כי שם אין אישיות. ולכן הנטייה היא לראות את האלוה המתגלה דרך האישיות של האדם בתור אלוה אחד, והתנך קורא לו י' כ' ו' כ'. ואילו יש תפיסה אחרת של אלוהות, זו שמחיה את חוקות הטבע, שהתנך קורא לו אלוהים. עד כאן זה ברור? עכשיו יש ארבע אופציות אפשריות. האופציה האפשרית הראשונה היא זו של האדם הפרימיטיבי. האדם הפרימיטיבי, האלילי, אומר, מאחר ואני יודע בוודאות שאני אישיות, סימן שבכל דבר יש אישיות. יש גם העת הזה, הוא אישיות. גם העצים, גם הים, גם השמש, גם הירח, כולם הם אישיות. ולכן, לכולם יש אל שדומה ליוד כבבקה. כלומר, בתפיסה האלילית העתיקה, הכל השם, יוד כבבקה. עד כאן מובן? לעומת זה, יש תפיסה בדיוק הפוכה. התפיסה שרווחה בפילוסופיה של המאה ה-19, הפילוסופיה הפוזיטיביסטית של גוי בשם אוגוסט קונט. כן? שמעתם עליו? קונט. כן, זה בצרפתית, אני קשה, זה קונט. כן, יש איזה מפתע כזה, כן? בספרות הישראלית קוראים זה קונט. לא לבלבל עם קאנט, זה משהו אחר. טוב, אז התפיסה הזאת, שהיא רווחת בהרבה חוגים פופולריים גם היום, אומרת שבעצם אין אישיות. האישיות זה בלוף. יש רק חוקות הטבע, וגם זה שאתה חושב שיש לך אישיות, זה בגלל שאתה מכונה מתוכנתת כדי שתחשוב שאתה אני. אבל בעצם אין לך אני, אתה סך הכל סך של תגובות סתמיות.
האני הוא אשליה.
האני הוא אשליה, כי מה שיש באמת זה חוקות הטבע. בתפיסה הזאת, במונחים תנכיים, היינו אומרים, הכל אלוהים. כלומר, לעומת התפיסה הפגנית שאומרת שהכל השם, הפוזיטיביסטים אומרים, הכל אלוהים. עד כאן מובן? מה הבעיה בהכל השם? מה הבעיה בהכל אלוהים? לא יודע, כלומר, זה צריך לדעות, אני בינתיים לומד. אני מסווג. זה מה שאני יודע לעשות עכשיו.
זה בחירה חופשית, גם לאדם,
כשכל חלק יכול להיות, אז לפי זה הבחירה החופשית תהיה בלוף. בסדר? יש השיטה השלישית והשיטה הרביעית. השיטה השלישית אומר, זה השיטה של יהודי מסובך מאמסטרדם לפני 400 שנה. הוא אמר ככה, האלוהים הם השם. כלומר, מכלול כוחות הטבע, או מכלול הגילויים האלוהיים, הם האלוהים בעצמו. הם השם, יותר נכון. כלומר, מה שאומר שפינוזה, זה שכל מה שאתה רואה במציאות, אין מעבר לזה. כלומר, מה שאתה רואה במציאות הרוחנית, הכוונה אפילו. זאת אומרת, קוראים לזה פנתאיזם. הטבע זה בעצמו האלוהים. מובן? זה השיטה הפנתאיסטית. השיטה הרביעית היא השיטה של הנביאים, שאומרת, השם הוא האלוהים. כלומר, יש באמת שתי צורות תפיסה. אבל באופן נסתר מתברר לנו שבתוך כל האלוהים מסתתר השם. כלומר, השם הוא האלוהים. מובן? זאת אומרת שהטבע הוא כפפה, הוא לבוש, הוא לא סך כל האלוהות. כלומר, יש ממד טרנסצנדנטי, קוראים לזה בעברית. זאת אומרת, ממד נבדל שמתגלה גם בטבע. בסדר? אז זה מה שנאמר כאן. השם הוא האלוהים, הכוונה לא האלוהים, הם השם.
הרב יכול לדרג אותם? מי הראשון אנחנו פה?
מי הכי טוב? אנחנו.
הכי
טוב זה אנחנו, השם הוא האלוהים.
אחרי זה?
כל השאר זרוק. אגב, היה אדם אחד קרוב מאוד אלינו, שהיה קרוב מאוד, אבל בסופו של דבר ניסח את הדברים כמו שפינוזה. זה היה יתרו. כן, מה אמר יתרו? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. סימן שעד עכשיו מה הוא חשב? שהשם זה סך כל האלוהים. הוא לא ידע שהוא גדול מכל האלוהים. מובן?
כן.
זה יש בחזל, מדרש של חזל, שאומרים שיתרו היה אדם מאוד מיוחד. הוא עבד כל עבודה זרה שבעולם. נכון? עכשיו, איך אפשר לעבוד כל עבודה זרה שבעולם? לא נשאר לך זמן לנשום. אתה מקריב קורבן לזה, אחר כך, דקה אחר כך, יש לך קורבן לזה, יש לך 100 עבודות זרות כל יום לעבוד, מתי אתה חי? כתוב שעבד.
מה הבעיה? כל אחד 20 שניות.
כל אחד 20 שניות. יודע כמה שניות יש ביום? לא הרבה. מה? יפה, הייתה לו תפיסה של אחדות. הוא הבין שכל העבודות זרות הם גילוי של עניין אחד. לכן בסדר, הייתה לו תפיסה אחדותית, אבל לא נבדלת. או? ואילו כאן החידוש, אתה הוראית על הדת על ידי ההתגלות בסיני, התברר שהשם רואה לו. זה מובן?
מחסידי שפינוזה.
מה?
כאילו מחסידי שפינוזה.
אפשר לומר, כן. עכשיו, יש לי הצעה, אולי מישהו יכול לנסות להדליק את המזגן, שלא ניצלה, לא, יותר נכון, שלא נתבשל. שזה גם בעיה. כן? כלומר, אין שום סיבה למות על קידוש השם ללא סיבה ממש טובה. כן. בבקשה.
השאלה שלי לגבי הוא, לגבי הביטוי הוא, כי כשאתה אומר... יוסי הוא הגנב, אז נראה לי כמו מתמטיקה, A הוא B, ולכן יש חילוף, גם B זה A. זאת אומרת, הביטוי הוא, תמיד נראה לי שאפשר להחליף את השני הביטוי.
אתה אומר...
התפיסה
העכשווית
פשוט
ש... ממש לא נכון מה שאמרת. אמרת שהוא זה ביטוי דו-כיווני.
נראה כמו A שווה B, A הוא B, לכן
כלומר,
A
הוא A. A שווה B, אם כן B שווה A. זה נכון, אבל הדוגמה שהבאת, יוסי הוא הגנב, והגנב הוא יוסי, זה לא נכון. כי יוסי הוא לא גנב במהות. באופן מהותי, יוסי יכול היה גם לא להיות גנב. כלומר, זה תפקיד שיוסי נטל על עצמו בשלב מסוים של החיים, אבל הוא יכול באותה מידה להחליט שלא להיות.
זאת אומרת, זה שוויון לא מלא.
לכן, הביטוי הוא וקטור חד-כיווני, לא דו-כיווני. השם הוא האלוהים, ולא האלוהים הם השם. מובן?
שוויון לא מלא.
אני לא יודע איך שאתה קורא לזה, אני לא קורא לזה שוויון, אני קורא לזה וקטור חד כיווני, מותר לי להשתמש בטרמינולוגיה שאני אוהב. בסדר? טוב, כן, בבקשה.
אפשר לומר באיזה...
אגב, אותו דבר, יש ביטוי שבו זה קרוב להיות שוויון מלא, זה בביטוי הקדוש ברוך הוא. מכירים את הביטוי הזה? כן? מה פירוש הביטוי הקדוש ברוך הוא? היה צריך להיות הקדוש ברוך יהיה. כמו שאומר, השם יתברך. כן? אז היה צריך להיות הקדוש יתברך. הקדוש ברוך הוא זה משהו אחר. זה בא להגיד שהקדוש הוא בעצמו הברוך. כן? שזה חידוש. אנחנו נתפוס שלא ככה. כן, בבקשה. רק שנייה, יש פה כמה שאלות. כבוד הרב שלום, האם דעת הקלם היא כדעת עובדי האלילים בגלל שהם ביטלו את חוקי הטבע והכל נעשה ברצון? יש משהו מזה, בהחלט. הפוזיטיביסטים הם גם המטריאליסטים? כן. אם הפנמתי באופן הולם ונכון את שיעוריך הקודמים, נדמה לי שבפרשת יתרו לימדתנו שאצל יתרו כל האלוהים הם השם, פנתאיזם, לעומת אמונת הייחוד לפי השם הוא כל האלוהים כולם. האם דייקתי או טעיתי? הדברים מדויקים להפליא. כן, הלאה. כן, בבקשה, דבר.
האם אפשר להדין בתיאור שתיארת את עמדת יתרו שהיא קרובה לעמדת שלמה, המלך?
אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, האם איך שתיארתי את עמדתו של יתרו זה דומה או קרוב לעמדתו של שלמה המלך? דבריך מרתקים, אולי תפרש אותם?
שלמה המלך הגיע לירושלים למקדש עבודות זרות. ומסבירים חז"ל שהוא עשה את זה בכוונה להראות שהכל אחד הוא.
כלומר, אתה אומר, אתה מתבסס על דברי רבנו יצחק אברבנאל, שאומר שזה ששלמה הביא עבודות זרות לירושלים, זה היה כדי להצליח בייחוד. אז אתה אומר זה כמו יתרו. ייתכן, אבל עם כל זה, ייתכן גם ששלמה, בכל זאת הרי ידע את הטרנסנדנטיות האלוהית. ולכן זה לא, כלומר יכול להיות שהוא מנצל את הנטייה הפנתאיסטית כדי לגדל שמו יתברך, אבל זה לא ממש זהה. כן, זה בא, כן, קצת יותר. כן, זה ששלמה לא הצליח, זה מסיבה אחרת. זה בגלל שאם אתה רוצה לבצע אחדות בתחום התיאולוגי, אתה צריך בעצמך להיות מסוגל לאחדות בתחום הסוציולוגי, פוליטי. ומכיוון ששלמה ניצל את שבטי הצפון על חשבון, כלומר, למען שבט יהודה, אז הוא בעצמו גרם לפירוט פוליטי שיכול, שיהיו לו השלכות בתיאולוגיה. בסדר? כן. מדוע לא מפנים ישר לשם השם ומשתמשים באלוהים כאמצעי? כל הזמן או אלוקי ישראל, אלוקים, אלוקים, למה? כן, השאלה. תשובה, יש שככה זה במציאות. ריבונו של עולם איננו פועל ישירות עליך. זאת אומרת, כשנופל עליך תפוח, או לידך תפוח, תראה, אני מעדיף, שיפול לידך תפוח, הוא נופל על פי חוקי ניוטון. אז זה נכון שריבונו של עולם חפץ בחוקות הטבע, אבל הם פועלים כחוקות טבע. וכמו שיש טבע פיזי, יש גם טבע רוחני. אבל... כן.
איך אנחנו מסבירים את הדירוג שיש בטבע? אוכלים בשר, או אם אנחנו אוכלים סתם חסר, אנחנו
לכאורה
מעלים את זה בצורה אחרת. אם אין תודעה, לא בבשר ולא
בזה,
אז איך יש דירוג?
איך יש דירוג במציאות, אתה שואל? כלומר, כלומר בסופו של דבר, מה ההבדל בין החסה לבין הפרה? נכון? הרי זה אוכל וזה נאכל, בסופו של דבר יש מחזור, שגם בסוף הפרה נאכלת על ידי החסה. כשהיא מתפרקת באדמה, אז בעצם אין פה דירוג. אתה צודק? מצד הטבע אין דירוג. נכון? מה נאמר בספר יחזקאל לגבי האופנים? מכיר האופנים בספר יחזקאל? ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן. אין דרך כתוב. כאשר יהיה האופן בתוך האופן. מה זה אופן? גלגל. עכשיו, אם אנחנו נצייר אופן בתוך אופן, אני מציע עכשיו לעבור לתיאור גרפי. זה אופן, והוא בתוך אופן. אני מצטער לגבי האסתטיקה, אני לא אומן, אני משתדל. בסדר? עכשיו, האופן הזה, האם הוא תחתון או עליון?
הכל תלוי בגישה.
ובדרך שהרב אמר משהו וצייר משהו הפוך, זה אומר שאי אפשר לתת תשובה כזאת. כי הרב אמר, האופן הזה הוא בתוך האופן הזה, ודווקא ציירת האופן שמקיף את האופן הראשון.
ואם הייתי מצייר אחרת? נגיד עכשיו אתה
נכנס... יש בעיה לכיתה.
עכשיו אתה נכנס לכיתה. ורואה את הציור כבר מושלם, אתה לא יודע איך אני ציירתי.
אני לא יודע להגיד, לא יכול לדעת.
אז זה פשוט מאוד, אם תעבירו פה קו, שאמור להיות קו ישר, אני יודע, הוא לא ישר, אין לי פה אמצעים לעשות את הכל בצורה מדויקת, אני משתדל. האופן הזה, ברור שהוא עליון מהאופן הזה. נכון?
ביחס לקו?
כן, ביחס לקו, אני רואה, זה למעלה מזה. אבל, אם אני מסתכל פה, זה למעלה מזה. עכשיו, אם כן, מה יוצר פה את האפשרות בכלל שיהיה עליון ותחתון? הקו. כלומר, כשאני בקווים מעגליים, אין היררכיה. כאשר אני בקווים ישרים, יש היררכיה. הקו הישר זה קו הערכים. בעולם הערכי, דיינו בעולמו של האדם, אנחנו מבחינים בעליון ותחתון, ימין ושמאל, קדימה ואחורה, שישה כיוונים. בסדר? בבקשה.
למה בראשית ברא אלוהים
והיה
צריך להיות השם?
היה צריך להיות בראשית ברא השם, ככה אתה אומר. Okay. האמת היא שככה מתורגם באונקלוס.
גם זה לא...
מה?
למה בכל זאת?
כי זאת האמת, בראשית ברא אלוהים, כלומר עולם הבריאה הוא עולם הטבע. Okay. מה מתואר שם בפרק ראשון של ספר בראשית? בריאת הטבע, בראשית ברא אלוהים.
אמרנו, השם הוא אלוהים.
כן, ואחר כך מתברר שהשם ברא. זה בפרק ב', רטרואקטיבית. כי הדבר הראשון שאני פוגש זה האלוהים. התודה. אחר כך מתגלה שאני גם כן מישהו. מובן? זה התירוץ השבלוני הפשוט. מצד האמת, יש משהו יותר עמוק. אבל זה, אצל חכמי הקבלה הם מסבירים את זה, שהביטוי אלוהים מתאר שתי מידות שונות. לפעמים הוא מתאר את מידת הדין, שזה, אפשר לומר, היסוד של חוקות הטבע. לפעמים הוא מתאר את מידת הבינה, שהיא המקור של הדין והרחמים כאחד. בסדר? וזה האלוהים שבפרק א' של בראשית, לפי המקובלים.
והוא מעל השם?
זה קצת מסובך. בסדר. בסדר, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי אנחנו לא לומדים עכשיו קבלה. בוקר טוב, כבוד הרב, ולתלמידים. בבקשה, אתה יכול לתת מקור של המדרש הנזכר על יתרו, שעבד כל העבודות זרות? תודה רבה. נדמה לי שזה אפילו מובא ברש"י שם, לא? איפה יש? אין פה שמות. היה פה פעם שמות, אני בטוח. הנה, הנה, מה כתוב שם? רש"י אומר, מכל האלוהים מלמד שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם, שלא הניח עבודה זרה שלא עבדה. מכילתה. אם כן, זה במכילתה על הפסוק הזה. פשוט. האם אצל יתרו כל האלוהים מצטרפים לאל אחד, אבל אל שהוא מורכב ולכן אינו אחד שלם? שהרי אם הוא מורכב הוא חלקי ולא שלם, אולי מושלם אך אינו שלם? זה כבר שאלה גדולה, אין לנו מספיק נתונים בפסוק לדעת מה בדיוק חשב יתרו. כי הוא יכול לומר שאצלו כל האלוהים מצטרפים באמת לאל אחד, אבל בייחוד גמור. ואז יוצא שאין זו הרכבה במובן הגרוע של המילה. כן, בבקשה.
מה
ששפינוזה
אמר בעצם זה שכל דבר, זה הנפש שלי, כל דבר זה בעצם גילוי של משהו אחד? אבל
שהמשהו
אחד הזה הוא בתוך העולם,
זה מה שהוא אמר? כלומר, אתה שואל, האם שפינוזה אמר שהעולם הוא סוג של בעל חיים אחד גדול? משהו כזה? כן, אפשר לומר.
כלומר, בעצם זה, אבל יש משהו אמיתי בזה שהוא אמר שזה...
לא אמרתי שאין בזה משהו אמיתי. אבל אני גם לא אמרתי שאין בזה משהו לא אמיתי. הלאה. כן.
מה?
מה המקור של הקו בנמשל? מה המקור של העיגולים בנמשל? נכון, והקו זה המוסר. כן, זיו, שפרי.
האם אפשר אז להגיד ששפינוזה אמר שהשלם שווה לסכומך על הקו, ואנחנו אומרים שהשלם יותר גדול לסכומך על הקו, באיזושהי צורה אפילו. זאת אומרת, הוא לא מגלה
בשלם
משהו מעבר.
אתה יכול לנסח את זה ככה, מה אתה רוצה? כל הניסוחים כמעט תמיד בסדר. טוב. עכשיו אפשר גם, מתוך כך, להבין את עומק הפסוק. באופן אחר, השם זה האלוה המתגלה בתור אלוהי ישראל. הוא האלוהים וכל האלים. ממילא אין עוד מלבדו. עכשיו אנחנו צריכים להיכנס פה לביטוי אין עוד מלבדו. מה? יש אחלה סטיקר, אתה אומר, זה נכון. אבל עם כל הרצון להצדיק את זה, אני מוכרח לציין שהסטיקר נוצר אחרי התורה. זאת אומרת, זה שנים רבות אחרי שהדברים האלה נכתבו, אז נעשה הסטיקר. אין עוד מלבדו. אז אפשר להבין את זה בפשטות. אין עוד מלבדו אלוה. זאת אומרת, הוא היחיד שהוא אלוה ואחרים אינם אלים. או אין עוד מלבדו בתוך כל הכוחות האלה, בתוך כל האלוהים. ואפשר עוד כוונה שלישית לומר שרק הוא קיים ואין מציאות מחוץ לו. זאת הנטייה של תורת החסידות לפרש כך את הפסוק. אין עוד מלבדו. מה? זאת הנטייה של תורת החסידות לפרש כך את הפסוק. זאת אומרת שבחסידות יש נטייה לבטל את המציאות של העולם. קוראים לזה בלקסיקון של הפילוסופיה אקוסמיזם. כן? כמו שיש אתאיזם, האמירה שאין אלוהים, יש אקוסמיזם, האמירה שאין עולם. יש מן החסידים שרצו לתלות את השיטה הזאת בדעתו של הרמב״ם. קשה לקבל, אבל מי אנחנו כדי לשפוט את כתביהם של גדולי החסידים שדייקו את זה מן הרמב״ם. אבל זאת פרשנות אפשרית אך לא הכרחית. זה כן הכיוון של רבנו משה קורדוברו, אין עוד מלבדו, כלומר רק האלוהים קיים. אבל זה ממש לא הכיוון של האריזה למשל, שעד רבה מדבר על האלוהים בתור מי שצמצם עצמו, בתור מי שנתן מקום לזולתו על מנת שנתקיים. אבל על כל פנים יש הכרות כאלה לפעמים שאדם מגיע להם, אין עוד מלבדו, ואז יש ביטול כל יש, ביטול כל מציאות. כן, בדיוק. הגישה השלישית היא אבסולוטית, היא מאוד מאוד פופולרית היום, והיא גורמת לנזקים בגלל התפיסה העממית של הדבר הזה. עד כדי כך שאנשים משוכנעים שזה מחובתם כיהודים לומר שאלוהים נמצא בכל מקום. אבל אם זה נכון, האמירה הזאת, אנחנו נופלים להגשמה נוראה. כי אז אתה אומר, אלוהים נמצא פה, והוא נמצא גם פה. בוא ניקח מסור ונחתוך אותו, יהיה לנו שני אלוהים. טוב, מישהו אמר לי, זה לא נכון, גם המסור הוא אלוהים. כן. אבל אם זה ככה, למה שלא נשתחווה אחד לשני, או אפילו לעצמנו? אני יכול להתפלל אל עצמי, זה הרבה יותר זמין, מאשר לפנות אל מי שאמר והיה העולם. יש קושי באמירות האלה. אז אני לא אומר שאין משמעות עמוקה לאמירות האלה, רק צריך לדעת את הגבולות שלהם. על מנת לברר את המשמעות המדויקת של הביטויים האלה, נכתב ספר נפש החיים לרבנו חיים מוולוז'ין, ובמיוחד שער ג' שעוסק הרבה בצדדים האלה. עד כאן ברור.
אז כמו התפיסה, השגחה פרטית.
ההשגחה הפרטית, הוויכוח על ההשגחה הפרטית, זה שם זה ענף מסתעף מזה. כן. בבקשה.
התפיסה אין מציאות מלבדו.
כן.
אני מרגיש שהיא מאוד קרובה לתפיסה במציאות, בפועל מאוד קרובה לתפיסה של שפינוזה.
זה נכון, זה מאוד קרוב לשפינוזה. תראה, זה היה דווקא מאוד, דבר מאוד מעניין. אם תשים לב, מתי נפטר הארי ומתי נולד הבעל שם טוב? תשים לב שבדיוק בין פטירת הארי ללידת הבעל שם טוב, חי שפינוזה. זה 44 שנים שבהם שפינוזה חי. מאוד מאוד מעניין דבר הזה. הרב קוק כתב בכתב יד שחלק ממנו פורסם ועדיין מצנזרים אותו, משהו על תיקון שפינוזה שנעשה על ידי הבעל שם טוב. אז לומר שהבעל שם טוב לא ידע מה הוא מתקן, כי הוא לא ידע על שפינוזה, לא ידע לטינית וכו'. אבל יש פה איזו אינטואיציה. יש אולי כדי להסביר, זה היה ויכוח על זה בזמן המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' היה תלמידו של הבעל שם טוב, והוא אמר את המשפט המפורסם, אלץ איסט גוט. מכירים? הכל זה אלוהים. נכון, זה תרגום לעברית. נכון. והמסנגדים רדפו את החסידים על זה ואמרו שזה עבודה זרה, פנתאיסטית. אז יש איגרת, מה?
המשפט לא...
לא הבנת את המשפט? תרגמו אותו עכשיו לעברית. לא שמעת את התרגום. אמרו, הכל זה אלוהים. Alls ist Gott. הכל הוא אלוהים. אתה לא יודע יידיש? חיים. מה? בתימן לא דיברו יידיש? טוב. זה כמו לגבי הביטוי יורצייט, שהבן איש חי מתלבט מאוד מה המשמעות של הביטוי יורצייט. כן, נושא שם הגמטריה וזה, להבין מה זה בכלל. כן. בכלל, אצל המרוקאים, אתם יודעים, אומרים יום השנה. ארסיאט. ארסיאט. זה בא מיורצייט, במקום. אבל ככה הם קראו, ארסיאט. כן, אבל... טוב, אז בקיצור, אלץ איסט גוט. תתחיל ללמוד יידיש, תתייחסו אליך. זה הרי קידום חברתי. בפתח תקווה, תוכל ללמוד בבית הספר שם. עכשיו, כשהמגיד מזריד שאמר את זה, אז רדפו, כמובן, את החסידים על זה, יש לו איגרת, יש התכתבות בינו לבין בעל התניא. בעל התניא היה תלמידו. הוא אומר, מאשימים אותנו שאנחנו כופרים בגלל הביטוי על סיס גוט. אבל אלה שלא אומרים את זה, הם הכופרים, הם האפיקורסים. איך הביטוי החריף. אז מי צודק? ודאי שהרב קוק. בסדר. לא, הרב קוק אומר שהיום אנחנו הגענו לזמן למצב שבמרחק ההיסטורי אנחנו צריכים לראות את צד האמת שבזה ושבזה, לשלב. כן? את תורתם של תלמידי הגר"א עם שיחתם של תלמידי הבעל שם טוב. יש ביטוי יותר חריף שנמצא אצל רבי יעקב יוסף מפולנאה. רבי יעקב יוסף מפולנאה היה תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, שבהתחלה התנגד לו, אחר כך התקרב אליו. והוא אומר, ויקרא שם בשם השם אל עולם, כתוב באברהם אבינו, נכון? ויתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אז אומר רבי יעקב יוסף, כן, מכל נער, הוא אומר, אל שהוא עולם ועולם שהוא אל. אז זה בכלל ירגיז את כולם. אני אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? מה שקרה בלונדון? סיפרתי לכם את זה. אז אם סיפרתי כבר, אז אני לא אחזור על עצמי. טוב, זה לבטא. טוב. אבל זה היה הוויכוח, כן? מה שהיה בלונדון. כן. מה? מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני כן אספר? אבל רק אם הם מבטרים. מסכימים? בסדר. היה... כדי להבין את הרקע של מה שקרה בלונדון, צריך לזכור מה קרה באמסטרדם. מה שקרה באמסטרדם היה, שפינוזה אמר שההפרש בין אלוהים לבין העולם, זה שהעולם הוא הטבע המוטבע, והאלוהים הוא הטבע המטביע. אבל שניהם זה טבע. יש צד פועל, צד נפעל. טבע מוטבע, טבע מטביע. ובלטינית הוא קרא לזה נטורה נטורנס ונטורה נטורטה. אז מה נפקן? עכשיו, דור אחר כך, אחרי שכבר נידו אותו והוא מת והכל, בלונדון היה יהודי אחד, רבי דוד נטו. מדהים רבי דוד נטו? כתב ספר בשם מתי דן, דן זה ראשי תיבות, דוד נטו, והוא גם קרא לספר הזה בשם כוזרי שני, זה ויכוח על התורה שבעל פה, והוא דרש בבית הכנסת הפורטוגזי הגדול באמסטרדם, צריך לזכור שהבית כנסת הפורטוגזי היה העתק מדויק של בית הכנסת של אמסטרדם, והוא הוקם על ידי יהודים שבאו מאמסטרדם, רק מוסיף על הדבר הזה, והוא נתן דרשה שלמה בבית הכנסת, שבה הוא הסביר שאלוהים זה הטבע המטביע, והעולם זה, והטבע זה הטבע המוטבע. אנשים שם היה להם אוזניים רגישות, הם שם טילט. כן? אמרו, מה צריך להיות? סקנדל. אז הוא אחר כך כתב קונטרס בפורטוגזית, שבו הוא הסביר למה הוא צודק. והוא עוד יותר השתמש בביטויים כאלה, אז כבר לא אכלו לשאת את זה ראשי הקהל, שלחו מכתב לרב של אמסטרדם באותם הימים, שהיה החכם צבי, רבי צבי אשכנזי, אביו, של היעבץ, רבינו יעקב מיימדין. אמרו לו, תשמע, אתם באמסטרדם יודעים לעשות חרמות, אתם מכובדים לאחרים גם את זה. ואז בתשובות חכם צבי הוא עונה להם תשובה ארוכה מאוד שבה הוא מצדיק לחלוטין את דברי רבי דוד נטו. היו עוד בעיות, כן, לא נכנס, אבל הוא מצדיק לחלוטין רבי דוד נטו, והוא אומר אתם לא הבנתם אותו, וכל מה שהוא אומר זה כתוב בכוזרי מאמר ראשון סימן עין זין, ומובא בספר שני לוחות הברית לרבי ישעיהו הלוי הורוביץ בחלק תולדות אדם, והוא מביא שם כל מיני מקורות, גם מהזוהר אני חושב, כדי להצדיק את דברי רבי דוד נטו. אז מה אתה לומד מזה? שהשאלה היא לא מה אתה אומר, אלא מי האומר ולאן זה נוטה. זה מובן? כלומר, מה הכוונה הפנימית? וכפי שהרב קוק בעצמו כותב על שפינוזה, שדבריו הם דברים אפיקורסיים, לפי ההסברה המקובלת בדבריו, שהיא תולדה הכרחית מסגנונו. כלומר, זה אשמתו שהוא עשה את זה. אבל אי אפשר להחזיר אותו בתשובה. כלומר, בעצם מה שהרב קוק אומר בדרך העיקר, זה אם אני הייתי באמסטרדם באותם הימים, הייתי מחזיר את שפינוזה בתשובה. לא הייתי שם, מה יש לך? טוב. לא הבנתי האפשרות השנייה לאין עוד מלבדו. האפשרות השנייה לאין עוד מלבדו, הכוונה, אין עוד מלבדו בתוך האלוהים. כלומר, בתוך הכוחות האחרים, הוא מתגלה שם. עכשיו יש פה שאלה נוספת. אם אנו אומרים שיש גם מציאות זולת הבורא, האם זה אומר שהבורא חסר? יפה. הגיע הזמן לשאול שאלות על האמונה היהודית שהעולם נברא. נכון? אני אזכור את זה. לפי היהדות העולם נברא, הוא קיים. נכון? אני חיים יותר לפי זה. לפי היהדות העולם זה לא אלוהים. כי אם העולם היה אלוהים, היינו משתחווים לו, היינו עובדים לו, נכון? אלא מה? אז צריך להבין, איך היהדות אומרת משפט כל כך פרדוקסלי? זאת, אגב, זאת הייתה השאלה הבסיסית העומדת בבסיס של הקושי של הפילוסופים לקבל את מושג הבריאה. הפילוסופים לא יכולים לקבל את המושג של בריאה, זה יצא מושג פרדוקסלי. כי אם יש אלוהים, אז הוא הכל. אלא אם כן תאמר שאף פעם הוא לא היה הכל, ותמיד היה העולם. אבל לומר שיש מצב כזה של מעבר מבלעדיות אינסופית למצב שיש עוד זולתו, זה דבר שהשכל לא תופס אותו. או זה הקושי של מושג הבריאה. בסדר? אז נאמר ככה, אני אפתור את עצמי בקלות מן השאלה. לא, כי באמת אפשר לדבר על זה כמה שעות, אני רק אגיד, מה שאומר רבנו מאיר אבן גבאי בספרו עבודת הקודש. כן? רבנו מאיר אבן גבאי, חשוב. קראת עבודת הקודש? מה, לא קראת? כדאי. יידיש אתה יודע? טוב. צריך להשלים, יש דברים שצריך להשלים. ללמוד יידיש, ללמוד רבי מאיר אבן גבאי. טוב, רבי מאיר אבן גבאי בספר עבודת הקודש שואל איך ייתכן שהבלתי גבולי הבלתי מוגבל מתגלה במוגבל, וכי אין זה חיסרון בבלתי מוגבל, שיש מוגבל. והוא עונה, להפך, מחוקו של הבלתי מוגבל, שיופיע גם במוגבל, שאם לא כן, תהיה זו פגיעה בעל גבוליותו. שרבי מירי בן מוגבל, רבי גמל.
האינסוף כולל
את הסופי? בדיוק, האינסוף כולל את הסופי. הסופי לא כולל את האינסופי, אבל האינסופי כולל את הסופי. כן? זה התלאות של סופי. ואם אתה, אם אתה תיקח למשל מספר סופי ואתה מוריד ממנו מספר סופי קטן ממנו, גם אז המספר יתקטן, נכון? אבל מספר אינסופי, לו יכולנו לצייר לעצמנו דבר כזה, אתה מוריד ממנו סופי, נשאר באינסופי אותו. כן, האם זה לא אומר שהבריאה היא הכרח המציאות? זה מה שאמרו הפילוסופים. אנחנו לא סבורים כך, כי אנחנו סבורים שהרצון הוא מעל ההכרח.
איך אמרת
השאלה? הרצון בהגדרה הוא חופשי. ככה אומר הרמב״ם במורה נבוכים. ברגע שאתה אומר שהעולם הוא תולדה של רצון, הרצון בהגדרה הוא בלתי מוכרח. יפה. עכשיו זו שאלה טובה. אתה שואל, אם יש הכרח שה... כלומר, זה משלמותו של הבלתי מוגבל שיופיע גם במוגבל. אם כן, יש הכרח שיופיע המוגבל כדי להשלים את הבלתי מוגבל. שאלה טובה. שאלה זו שאל דוקטור אדם נוח בראון את הרב צבי יהודה קוק. מדוע? כי הוא קרא באורות הקודש, דוקטור אדם נוח בראון, נבהל. הלו, סליחה. זה היה, קראו לו, שמואל אוגו ברגמן. זה מובא בספר הזיכרון מדוקטור אדם נוח בראון. אבל, אבל פרופסור שמואל אוגו ברגמן, היה מרצה לפילוסופיה פה, בירושלים. הכרת אותו? כן. הוא שאל את הרב צבי יהודה את השאלה הזאת, שהרי כתוב באורות הקודש, שיש הכרח של היצירה מצד האלוהות, בגלל שהשלמות לבדה היא מוגבלת. וצריך השלמות של ההשתלמות הבלתי מוגבלת, כדי שהעולם, כדי להשלים כביכול את החוק של האלוהות. לפי זה יש הכרח של הבריאה. בסדר? זה מובן השאלה? טוב. הרב צבי יהודה ענה לו, עיין בעבודת הקודש לרבי מאיר בן גבאי חלק התכלית, ואיני דורשו ברבים. כך הוא ענה לו. אז אתה רוצה, תסתכל בחלק התכלית, אבל אני אגיד לך בקצרה, במקום שתסתכל שם, כי זה מסובך. זה שאנחנו אומרים שהבלתי מוגבל, על מנת להשלים את על גבוליותו, זקוק למוגבל, מתי אתה אומר את זה? אחרי שנוצרו אצלך המושגים של בלתי מוגבל ומוגבל. זאת אומרת, מאז שיש החלטה אלוהית לפעול כבלתי מוגבל, הזקוק להשתלמות על ידי המוגבל, יש הכרח כזה. ולא לפני כן. פרשטייסט? טוב. שלום הרב. לפי דברי הרב עד כה, מה יענה הרב לעובד כוכבים בהודו, לעובדי כוכבים בהודו שטוענים שהאלוהים התגלה באדם עלי אדמות, ולכן הם עובדים את אותו אדם? סליחה, אני לא הבנתי, אני לא חושב שזה בהודו. כן, שמת לי השאלה? מה אני עונה לעובדי כוכבים בהודו שאומרים שאלוהים התגלה באדם עלי אדמות, ולכן הם עובדים את אותו אדם? זה לא ההודים שאומרים את זה, זה הנוצרים שאומרים את זה. יש הבדל בין להתגלות באדם לבין להיות האדם. כלומר, אפשר להגיד על מישהו שהוא אלוהי. אי אפשר להגיד על מישהו שהוא אלוהים. כי אם נקבל את העמדה הזאת, יוצא שכשאתה קונה עגבניות בשוק, ולידך גם האלוהים קונה את העגבניות, אז אתה צריך לעבוד לקונה העגבניות, ולא לעגבניות עצמן. אז יש העגבניות של גדולתו. טוב. הרב נתן שלושה פירושים לאין עוד מלבדו, ולא כל כך ברור מה מביניהם נכון. לגבי הפירוש השלישי, הרב אמר שהוא בעייתי לגבי איך שמשתמשים איתו היום. והרב יכול להרחיב ולהסביר איך אנו צריכים להשתמש בו? נאמר ככה, אני אגיד. כשאומרים שיש רק אלוהים, אז זה אומר שאין עולם. לכן אי אפשר להפוך את העולם לאלוהים. אי אפשר להכניס את האלוהות לתוך המרחביות. אלא צריך אז לומר שבהשקפה כזאת, כל העולם כולו עומד בנקודה אחת בלבד. בנקודה אין לה התפשטות. אין לה התפשטות. יעיין נא כבודו להרחבת העניין בהאחדות הכוללת בחלק ב' של אורות הקודש. כבוד הרב שלום, האם פירוש החסידים לרמב״ם כהקוסמיזם הוא פירוש לבחירת הרמב״ם כפותח, בפסוק הפותח למורה נבוכים כאמירתו של רבי יעקב יוסף מפולנה היא? הבנתי. לא, זה לא בגלל זה. זה בגלל ההתחלה של הלכות יסודי התורה, עיינה, אם זה מעניין אותך, בשער הייחוד והאמונה שבחלק האחרון של התניא, וגם בספר שערי הייחוד והאמונה מאת רבי אהרון מסטרשלה, תלמידו של בעל התניא. ואם זה מעניין אותך, יש על זה ספר מחקרי של רחל אליאור, תורת האלוהות בדור השני של חב"ד, הוצאת מגנס. כן, בבקשה.
אין עוד מלבדו, לכאורה, מילה עוד קצת...
בסדר, אם אתה רוצה, יש גם בספר שערי אמונה של חב"ד, יש שם אוסף של כתבים של הרבי מלובביץ' מסודרים לפי סדר הרמב״ם. אז בכרך הראשון, שהוא הלכות יסודי התורה, יש שם חלק, יש פרק קצר, איגרת שהרבי מלובביץ' כתב, נקרא הצמצום השיטות בזה. כן, בבקשה.
נתת לו משימה לחצי שנה.
נתתי לו משימה לחצי שנה? בסדר, יהיה לי שקט. בבקשה.
אין עוד מלבדו, לכאורה המילה עוד היא קצת בעייתית. היה אפשר להבין שפעם היה עוד.
יפה. אתה אומר, מה זה אין עוד? המילה עוד מפריע לך. כאילו, פעם היה, עכשיו אין עוד.
כן.
אז
צריך להגיד אין מלבדו?
אני צריך להגיד אין מלבדו, המילה עוד מפריע לו.
רק הוא.
נכון. זה באמת שאלה יפה. אם נקבל שהמשמעות של המילה עוד, כמו שהיום אנחנו אומרים אין עוד, זה מתאים לעברית המקראית. אבל נביא הנחה שכן. אפשר לומר שכן, זה ככה. זאת אומרת, כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא נגלה בהר סיני, הוא נתן מקום לאלילים. כן? זה מה שניהל את המוח של בני האדם. עכשיו שהוא נתגלה, אתה הוראית על הדעת כי השם הוא אלוהים, מכאן ואילך אין עוד מלבדו. נכון. לכן אמר הקדוש ברוך הוא בהר סיני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בינתיים אחרים עושים מה שהם רוצים, אבל לך לא יהיה. כן. טוב, אנחנו מכן התקדמנו קצת. עכשיו אנחנו עוברים לפסוק למד וב. מן השמיים. טוב, אבל אני חושב שזה ייקח הרבה זמן. טוב, אז בפעם הבאה בזאת השם נעסוק בפסוק למד וב ואילך, אולי נגמור את הספר.